אז לקראת סוף היצירה, כן, אז לקראת סוף היצירה יש שני פצצים, אז הם לקחו איזה שני תותחים שהיו במקום ושמו אותם בצדדים של הבמה ודחפו לתוכם מלא מלא אבק שריפה, ולבסיסט ולקלידן, לכל אחד הייתה דוושה שמפעילה תותח, ואיפשהו לקראת סוף ההופעה מישהו שם לב לאיזה צלם עיתונות שמצא לעצמו מקום מצוין לצלם ממנו על אחד התותחים, וניסה לסמן לו שכדאי לו לרדת משם, אבל זה לא הלך, ואז ירו בתותח והוא הלך משם בכל זאת. הוא חי, אני חושב, אבל כן.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא גם פודקאסט על.
פודקאסט על.
פודקאסט על.
על מי?
אני אלעד הן. ואיתי נמצאים איתי חורב, רועץ הדינוזאורים. ועודי דויץ' שעוד אין לו כינוי.
נפגעתי.
שלום, שלום.
אלן.
חברים, מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים?
לי יש משהו שהוא מצד אחד קצת עצוב, אבל יש בו פתח למשהו כיפי. קמפיין עליית אדוני ארונות שלי, תקומת אדוני ארונות, תקומת שרי ארונות, איך שלא תקראו לזה, ככל הנראה הגיע לסיום דרכו, אי שם באמצע הקמפיין.
זה לא נשמע מגניב.
לא, זה לא. השחקנים מוטטו לי, כל אחד בדרכו שלו, רובם בכל אופן שנמאס להם. נמאס להם מה... זה לא בדיוק הסללה, כי... עדיין נתתי להם המון אפשרות לבחירה ודברים, אבל זה נתיב הרפתקה, וזה בהגדרה סוג של מוסלל. ודאי נמאס להם, נמאס להם מזה, מהלור המאוד עמוק של קולריון, ואני יכול להבין אותם. גם לי די הגיע לשלב שכבר די מיציתי, יכולתי להמשיך, אבל... ואז אמרתי להם, אוקיי, לא, אנחנו מפסיק את זה עכשיו, לפני שזה יהיה מאוחר מדי, ומה נעשה הלאה? ואז אחד אומר, אני רוצה ברומז. אמרתי להם, ברומז. זה עוד פעם קמפיין ארוך, וזה רוצים, בטוחים. אנחנו רוצים ברומז, אנחנו רוצים אקספלוריישן.
זהו, ברומז שווה להזכיר, זה מודול OSR, מגה דנג'ן כזה, מבוך ענק, מאוד גם נחשב בסך הכל, אני חושב, לחובבי הז'אנר, מה שנקרא. ועודד מראה לי אותו, והמאזינים יכולים להקשיב. וגם איתי מראה לי אותו, ושניהם
יש להם
עותקים של זה. ואתם יכולים לשמוע אותו, מתנועע. תניע דפים, תניע עמודים. אתם שומעים את זה, אתם שומעים את זה. את האיכות ה-OSR-ית הזאת, איזה הפקה.
האמת היא שזה וואחד ספר, זה וואחד ספר, זה ספר שכולל איזה 250 עמודים. רק המפה של המבוך, לסדר לכם את האוזן, מדובר פה על 6 עמודי 4.
אז זה מה שאתם מתחילים לעשות.
או, לוותיקי הפודקאסט, מי שזוכר, אי שם לפני איזה 3 שנים מתחילת הקורונה, הרצתי כבר לחבר'ה שלי את ברומז.
כן.
אבל הייתי צעיר
וירוק,
הייתי צריך את הכסף. ואז כשרצנו את זה, לא בדיוק ידעתי מה אני עושה ואיך אני עושה, ורצתי את ניסינו לדבר על זה בהתחלה, אבל לעשות את זה בכל מיני שיטות נוספות אחרות, מוד 5 מותאם עם חוקי הארדקור, הייתה שיטה שנקראת 5 Torches Deep.
כן, דיברנו על 5 Torches Deep.
פעם מזמן, שזה חמודה מאוד, אבל זה לא מה שדיבר אליי, לא שדיבר אלינו. ואז אמרנו, טוב, נריץ עולם הפעמים כמו שאנחנו מכירים, וראת את זה ישר מהקופסה, ישר מהספר, עולמות פעמים, Adventure Edition, ממש קיבלתי רק את הספר לא מזמן מאז, ולא בדיוק התמקצעתי ודעתי מה אני עושה, ועשיתי המרה, והרצה תוך כדי המרה, והלכתי לאיבוד. זו האמת, וקמפיין לא החזיק מעמד. ממש לא צריך, גירדנו ממש שבריר מהמבוך הזה, שבריר מהפתקה, אפילו לא נכנסנו לעניינים. ואז אמרתי, אוקיי, דקרתי תאריך לעוד חודשיים, ובחודשיים האלה כבר התחלתי לפני שבועיים בערך, ומה שאני עושה זה לוקח את מה שיש לנו היום, את עולמות פראים, את פאת'פיינדר בעולמות פראים, והופך אותו ל-OSR.
אז זה הדבר שהגניב אותך, בוא נעשה על זה פרק.
יאללה.
אבל קודם נשמע מה יגניב את איתי וגם אני אזרוק.
איתי, מה אתה אומר? מה אתה אומר? נעשה על זה פרק?
אני בעד.
יאללה. אז מה יגניב אותך בשבוע?
קודם אני אספר מה יגניב אותי השבוע. השבוע, ממש יום אחרי ההקלטה הקודמת למעשה, התחלתי את קמפיין, מיני קמפיין, בקושי מיני קמפיין, בתקווה יהיה 3-4 סשנים, די. די, למי שלא הקשיב לי אף פעם, הוא משחק...
די זה למות, נכון?
זה, אה?
למות, די.
כן, כי לכאורה זה קובייה, אבל במשחק הזה, גם כשיש קובייה אחת, מתייחסים אליה בתור דייס, אז אין ספק שזה למות. משחק שמבוסס על קומיקס, שמתאר חבורת שחקנים שעברו לתוך עולם המשחק, ומה הם צריכים לעשות כדי לצאת משם. הפתרון הוא... כמובן, החברות שיצרנו בדרך, ולא איזשהו טקס שמוצאים בסוף או משהו כזה. קודם כל היה מגניב, כי זה היה אחד הסשנים הכי יעילים שהרצתי מזה שנים. איכשהו, תמיד אנחנו נפגשים, ואז יש שעה של דיבורים לפני תחילת הסשן, ואז יש שעה של דיבורים אחרי תחילת הסשן.
סיפור חיינו.
ועוד חצי שעה של דיבורים תוך כדי הסשן, ולפעמים אני מצליח להגיע לאיזה 2-3 גלגולי קובייה או משהו כזה במהלך הסשן.
ולא לשכוח קצת פיצה בדרך וקצת שתייה.
אנחנו מביאים את הכיבוד מראש, אנחנו לא מזמינים, אז לא צריך... והפעם אמרתי, יש לי פה הרבה עבודה, יש לנו את כל הדמויות לבנות ואת תחילת הסשן וזה, אז...
זה גם די הרבה בניית עולם בתוך הבניית דמויות, לא?
יש גם, כן. הבניית דמויות היא דו-שלבית, בשלב הראשון יוצרים את השחקנים, שהם אנשים מהעולם שלנו, ויש להם כל מיני פגמים, יש אחד שרק חיכה לעזוב כבר את העיר שבה הם גדלו, והוא עדיין חי שם, ואנשים מזהים אותו ברחוב מהתוכנית שהוא מפיק בערוץ הילדים, הוא היה מורד כזה,
ויש... קול.
יש אחד שהפך להיות מנהל בית הספר שבו הם למדו, כל מיני דברים כאלה. יש אחד שדווקא הצליחה להיות סופרת ספרי פנטזיה רומנטיים מצליחה, אבל זה לא הביא לה אושר. ואז גם מדברים על למה הדברים ככה, ובקיצור מוצאים את כל נקודות התורפה של האנשים האלה.
מוצאים את כל מה שכואב לאנשים, ואז אנחנו הולכים לעשות ככה, לסובב.
כן, בדיוק, בשביל ללחוץ עליהם ולעשות... עד שתצא כל המוגלה. זהו, ואז יוצאים להפסקה וחוזרים, ואז מקבלים את הדמויות שהם משחקים. ואז צריך... זה פלייבוקים מאוד מינימליסטיים כאלה, האמת שזה... זאת אומרת, בבירור היוצר של השיטה אהב פלייבוקים, אבל לא באמת פלייבוקים. אין בהם באמת מהלכים. יש את התכונות, שהן אותן תכונות כמו במבוכים ודרקונים, ופשוט מגלגלים תכונות. אתה רוצה לעשות משהו עם כוח, אז תגלגל כוח. אתה רוצה לעשות עם קריזמה, תגלגל קריזמה. ולכל דמות יש את הכוחות שלה, אבל גם הם לא באמת מהלכים. אם משחקים ממש קמפיין שלם, אז כן יש... כמה מהלכים, אבל זה, ממש יש דפי דמות שונים למיני קמפיין ולקמפיין שלם.
זה מעניין, זה מגניב.
זהו, ואז אחרי שעושים את כל התהליך הזה, שהוא לא קצר, אז מריצים איזה סצנה אחת כזאת, ככה, כדי שלא ניפגש ולא נשחק בכלל, שהייתה די מגניבה, אני מוכרח לציין.
לבנות עולם ודמויות זה לשחק.
מה?
אני לחשתי, כן? שלבנות עולם ודמויות זה לשחק.
תלוי את מי אתה שואל.
אני אמרתי את דעתי.
כן. אני מסכים, זה היה לשחק, זה היה אחלה ערב, זה היה סשן מצוין, ואני מחכה בקוצר רוח, למרבה הצער, לעוד שני פרקים שלנו, כי אנחנו משחקים פעם בשבועיים. בשביל להתחיל ללחוץ ושתצא מוגלה.
יפה. האמת שאני חשבתי לא לספר על זה, כי זה בפעם באלף בערך מה שהגניב אותי זה לשחק את קמפיין פלאים עם בני נוער שלי, שאני פשוט נורא נורא נהנה מהמשחק איתם, הם ממש ממש מצחיקים ויצירתיים וכיפיים. ואני רוצה להגיד מה שהגניב אותי שהוא חדש, כי אנחנו משחקים כבר הרבה זמן, אנחנו משחקים פלאים כבר איזה חצי שנה, וכבר שיחקנו קמפיין קודם של פלאים לפני די הרבה זמן, ואנחנו פשוט גילינו היום פלג חדש לחלוטין במכניקה של פלאים, ופלאים יש מספיק מכניקה כדי שיהיה אפשר לעבור חלק גדול מהזמן, ולא להשתמש בדבר שלהם, בעיקר כי הוא פחות מתאים. והפלג הזה של המכניקה זה כל המכניקת דמות נגד דמות הנרחבת שיש למשחק להציע. שהם כמובן השתמשו בזה עד עכשיו בשוליים, כי הם כן עשו ככה חיכוכים ביניהם, אבל עכשיו הם התחילו ליהנות מזה ממש, ולהתחיל להבין כשזה מגניב בעצם, שהם מתחילים ויוזמים כאילו סכסוכים בין הדמויות, שהם בעצם לא צד בהם כשחקנים, וזה מתחיל להיות איזה דינמיקה מעניינת שקורית, והיום אנחנו פשוט עשינו מריבות, היו פשוט מריבות בין הדמויות, ומריבה שהסתיימה גם בפיצוץ, וזה שדמות עזבה והלכה להצטרף אל הרעים. בקיצור, כולם סיימו מרוצים לגמרי, כאילו הם חיוכים על הפנים וזה. בקיצור, זה נורא נורא כיף. והדבר שאני ככה הגניב אותי באמת, זה לראות איך משחק מאוד מאוד עשיר, כמו פלאים, שלא הייתי אומר שהוא משחק מסובך, כן? אבל משחק עשיר, יש בו כמה תחומים של מכניקות, אפשר לשחק בו ולשים דגישים מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, אפשר לעשות משחק שיהיה, נגיד, משחק שבו רוב האימותים הם אימותים חיצוניים, כן? של הקבוצה נגד הזה, ויש לזה מספיק מכניקות בשביל זה, ויש לזה גם מכניקות מצוינות, בעיקר לדינמיקה מול מבוגרים. יש מכניקות ממש ממש כאלה כיפיות וקרנצ'יות כאלה, שאתה לא קרנצ'יות במובן של יש מיליון נתונים, אלא במובן שאתה כאילו זה כיף לאחוז בזה ולהרגיש איך המבוגרים מנסים להשפיע על הדמויות, וישר הם מתחילים להתעצבן עליהם שהמבוגרים מנסים לשנות להם את התוויות, כן, לשנות להם את התכונות בעצם. המשחק הזה כיף, וצחקו בו.
הוא גם בעברית.
רגע, לא הבנתי, אז המשחק הוא כיף?
המשחק הזה הוא כיף, ותשחקו בו. ויש בו מכניקות שהן כיפיות, ועושות מלא כיפים של כיף. אז עודד.
כן.
ספר לנו.
אוקיי.
ספר לנו.
בואו נחזור לבסיס. וכשאני אומר לחזור לבסיס, אני אומר בואו נחזור לשחק old school.
כן.
אבל לא כמו ששיחקנו פעם.
לא כמו שבאמת היה פעם.
לא כמו
שמשחקים היום.
בדיוק. אם הייתי רוצה לשחק כמו ששיחקנו פעם, יש לי במחסן קופסה שלמה מלאה בחוברות אדומות, וכחולות, ושחורות, וירוקות. אני יכול לשלוף אותם ולשחק איתם, אבל לא בא לי לחשב תוצאה לדירוג שריון בדרגה 0, וכל המוג'רס הזה. בא לי לשחק את מה שאני אוהב לשחק. בא לי לשחק עולמות פראים, שיטה מגניבה, כיפית, פראית, דוהרת וזוהרת, אבל בא לי לשחק אותה עם ניחוח של פעם, עם ניחוח של זכירת מבוך, עם האקספלוריישן, עם ניהול משאבים. זה מה שבא לי לעשות. אז מה עשיתי? יש לנו היום את Pathfinder בעולמות פראים, שזה פנטזיה גבוהה, ומפלצות, וקסמים, וכל דמות יכולה לעשות הכל. קיצור, יש לנו את זה, וזה מגניב, וזה על הכיפק. עשינו, שיחקתי בזה שנה וחצי את תקומת אדוני הרונות. זה כיף, זה נחמד, זה על הכיפק. זה בסיס מעולה. מזכיר לכם למאזינים שלא מכירים, עולמות פראים זה לא רק Pathfinder, עולמות פראים זו שיטה גנרית שאפשר להדס אותה ולעשות אותה הרבה דברים, מאופרת חלל ועד מלחמת העולם הראשונה בחפירות, וזה אותו סט חוקים. אני טיפה טוויצ'ים לכל פה לשם. בנוסף, לא מזמן פינקל הוציאו יופי של קמפיין על קומפניון, על ספר מלווה לפנטזיה, כנראה בעקבות העבודה שלהם על, 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 על פאת'פיינדר, שמלא מלא 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 ב גזעים חדשים, במפלצות חדשות, באג'ים, יתרונות, קשיים, לחשים חדשים. עולם שלם גדול אפשר לקח ממנו דברים. לקחתי את הספר הזה, עברתי אליו, חפרתי בו, לקחתי את Pathfinder, אמרתי, אוקיי, בואו נעשה סדר, נעיף את כל הדברים שאני לא רוצה משם. לא רוצה דמות שתשחק לי דאוטינג תומאס, שלא מאמין בזה שקיימים דברים על טבעיים. אוקיי? אני לא רוצה מישהו שלא יודע לשחות, זה כאילו, זה לא רלוונטי.
הייתה התייחסות לכאלה אצל טרי פראצ'ט.
כן, ברור, יש התייחסות כזה, אבל כאילו, בואו, מישהו יכול להגיד לי, אני לא מאמין באלמנטים. סירסלי, כאילו. בוא, אתה בבר אומז, מה זאת אומרת? אז מה מולך, השרץ' מול מה זאת? שיעור ביולוגיה?
טרי פראצ'ט כתב שבעולם הדיסק אין אתאיסטים, כי האלים באים וזרוקים להם אבנים על החלונות.
נכון. ואז אמרתי, אוקיי, סבבה. מה בעצם מאפיין אותנו? ניסיתי לחשוב עם עצמי ובכלל כל מיני בלוגים שמצאתי וכפרתי ואנשים שדיברתי איתם. מה זה בעצם עושה? אף אחד לא באמת נתן לי תשובה מלאה, כי כל אחד יש לו את הדעה שלו מה זה עושה. מספר אנשים שאלתי אותם, קיבלתי פי בערך 2 תשובות, ואז אמרתי, ישבתי עם עצמי, אמרתי, אוקיי, מה זה מבחינתי?
אלי, יש איזה 3-4 אם אתה רוצה.
ביומינס. אז אמרתי, אוקיי, מה זה אומר מבחינתי OSR? OSR זה אומר, אני מפחד לרדת עם הדמות למבוך שלי, כי היא עלולה למות כל רגע. יש לי משאבים מאוד מוגבלים, יש לי זמן מוגבל למטה, יש לי לפיד שהולך לחבות, אוכל מוגבל, מים מוגבלים, כמות X של נקודות קסם לבזבז, יש לי את הלוחם קוסם גנב כהן.
חיפוש מלכודות.
חיפוש מלכודות, חיפוש דלתות סודיות, וזהו פחות או יותר, זה מבחינתי, שוב,
קרבות מסוכנים מאוד.
זה סכנה מאוד גדולה. זה מבחינתי, כאילו, כשמסתכל ברמה הכי בסיסית, מה אני רוצה להעביר לשחקנים שלי, מה אני רוצה להעביר בעצמי, זה מה שאני רוצה להעביר, אני רוצה להעביר את החוויה הזו. בשיטה שאני מכיר ואני יודע, ואנחנו מכירים, ואנחנו כבר כל כך מנוסים אחרי שנתיים של משחק, מחודש, שאנחנו בתוך זה פעם בשמועיים, וחופרים בזה, ומקיעים את החוקים, בואו נעשה את זה ככה. אבל, אמרתי, אוקיי, סבבה, עולם הפעמים, כשאתה לוקח אותם מהקופסה, חסר לי שם יותר מדי דברים, ויש שם יותר מדי דברים מצד שני. אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה, בואו נגביל את כמות הקסם שקיים, אני רוצה שיהיה לי רק את הניסים ואת הקסמים. אני רוצה רק קוסם, אני רוצה כהן, אני לא רוצה לא ברד, ולא בקומפניון לפנטזיה החדש, יש בערך איזה 20 סוגים של מטילי לחשים. לא רוצה את כולם. אני לא רוצה לאפשר לאף אחד להיות עקום שום דבר חוץ מאשר או זה או זה. דבר אחד שמאוד מאוד הפריע לי גם במוד 5 וגם בעולם הפעמים, אני מניח בהרבה מאוד שיטות, זה רשימת הציוד שכוללת אין ספור פריטי ציוד וכל אחד עם המשקל שלו. זה שוקל חצי פאונד, זה שוקל פאונד, זה 2.5, זה 1, זה... ואז אתחיל לעשות חשבון מתמטיקה של כמה זה ולעומת כמה כוח יש לי וכמה מותר לסחוב. אימא לב ואבא לב. אז כששחקנו Pathfinder התעלמתי מזה לחלוטין, כי זה לא עניין אף אחד. יש לך בתיק? יש לך בתיק, כן, הכל בסדר. תסחום מבחינתי על הגב שלך, 5 סוגים של קשתות, 4 סוגי להבים, והכל בסדר, זה לא מעניין, זה לא זה. אבל כשמסתכל על ירידה לתוך המבוך, זה קריטי לי לדעת, האם את מסוגלת להביא את האוצר כשהיא מצאה שם, החוצה.
פרי גונדו.
מה?
זה המשחק ללא מנחה שאיתי שיחק על להוציא את האוצרות מה, על לארגן את הציוד שלך כדי להוציא אותו מהמבוך, את האוצרות מהמבוך.
כן, אבל יש לך שם בערך 2 פריטים.
אז היה לי קריטי לדעת כמה דמות יכולה לסחור, ולא מתחשק להתחיל להתעסק בלספור פאונדים או קילוגרמים, כי זה לא מעניין אף אחד. אז מצאתי את הספר Golden Glory, שאני מבין שיש שני דברים, אבל שני Golden Glory, אבל מה שאני מדבר עליו זה שתוסף לעולמות פעמים, שלוקח את עולמות פעמים והופך אותו למשהו שהוא סוג של OSR. לקחתי משם כמה רעיונות וכמה דברים, שכללתי אותם, ומה שעשיתי זה דבר כזה. אני חילקתי את כל הציוד שיש, כולל נשקים, שריונות, ציוד, כסף, הכל, ל4 מדרגות. מדרגה ראשונה לא שוקעת כלום. מבחינתי, בקבוק של משקה, או בקבוק של שיקוי, או מגילה, זניח. אין לי קטע מת. שם הרבה כאלה, ואז זה כבר תופס יותר מקום. רוב הפריטים הם במשקל אחד. מה זה משקל אחד? זה חרב תהיה משקל אחד, נקודה אחת של משקל. חבל יהיה נקודת משקל, וכן הלאה. השפת חיצים תהיה נקודת משקל, קשת נקודת משקל. חרבות דו ידניות או גרזן קרב, דברים כבדים, כבר זה שתי נקודות משקל, ודברים מאוד כבדים כמו שינון לוחות מלא, כמו תיבת מילה רוצה, זה ארבע נקודות. הלכתי בצורה הפשטנית, זה המדרגות המשקל שלי, ואמרתי, אוקיי, עולמות פעמים, בוא נקבע, איך אנחנו חושבים על איך דמות יכולה לסחוב ציוד? כמה משקל יכולה לסחוב? כל הסיוט שלנו מדברות על, יש לכם X כוח, אתם יכולים לסחוב Y משקל. אבל אם יש דמות שהיא חסונה, מבחינתי היא גם יכולה לסחוב. אז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה איזשהו משהו כזה של... אני לוקח את קוביית הכוח וקוביית החוסן שלי, זה ועוד זה, זה מבחינתי כמות המשקל שאתה יכול לסחוב. אז כהן, אז קוסם שיש לו 4, קוף 4 בזריעה בכוח, בקוף 4 בחוסן, יכול לסחוב 8 נקודות משקל. לוחם שיש לו 6 ו-6 או 6 ו-8 יכול לסחוב בית בהתאם. סחבת יותר מזה, נגיד, יש לי לוחם שסוחב 12 נקודות משקל, הוא ישב לוקח סק מטבעות של 100 מטבעות, בחייתי זה נקודת משקל. אופה, גיל 13, 13, כבר יש לו מינוסים לתנועה, מינוסים לגיגולי הזריזות שלו, וככה אני מתקדם. זה הקטע של המשקל.
אני יכול להגיד קצת על העניין של הציוד בשיטות OSR אחרות, יש לי איזה אחת או שתיים... בשלוף שיש בהם דברים מעניינים בתחום הזה, אחד מהם שעושה משהו מאוד מאוד דומה למה שאתה אמרת, זה מאוס ריטר. מאוס ריטר היא שיטת OSR, או אני יודע מה, קרוב SR, NSR, New School Revolution כזאת, שמבוססת על, על המשחק Into the Odd, על המכניקה שלו, עם ההתאמות המיוחדות לכך שאנחנו כולנו משחקים עכברים אנתרופומורפיים בעולם של בני אדם, שהם כמובן מנסים לשרוד להם כנגד חיות תוקפניות ונגד זה, אבל הם אנתרופומורפיים, כן, יש להם חרבות ודברים והם הרפתקנים כמובן. ובמשחק הזה אחד מהדברים המרכזיים זה שיש מעט מאוד מקום לציוד, ושהציוד הוא כולו בעצם בנוי כמו איזה מין גזירי נייר כאלה. אני שלחתי לכם תמונה של זה. אחד מהדברים המגניבים שיש במאוס ריטר לגבי הציוד זה שחוץ מזה שיש לך כבר את הבלוקים מוכנים מראש, אז יש לך נגיד השריון הוא כבר תופס באמת ארבעה בלוקים כאלה, ו ונגיד, אני יודע מה, מטה יתפוס לך שני בלוקים וקשת שני בלוקים וכן הלאה, ואתה צריך כאילו ממש, ויש לך דברים כאילו ביד ודברים על ה...
ממש לעשות פאזל.
בדיוק, זה קצת כמו מין פאזל כזה. עכשיו, הדבר הנחמד הוא שיש כל מיני מצבים במשחק, נגיד, מוטש, מבוהל, רעב, פצוע או משוגע, ואפשר גם ליצור מצבים נוספים, המנחה יכולה ליצור מצבים נוספים, ואת המצבים האלה מקבלים בסיטואציות מסוימות במשחק, ואז כשאתה מקבל מצב, אתה מקבל ריבוע קטן כזה שאתה מניח בציוד שלך, והוא תופס לך ציוד, ואתה לא יכול לפנות את זה עד שאתה ממלא את התנאי של ה... שכתוב על, על המצב שלך, נגיד, בשביל לפנות את מוטש, אתה חייב להיות אחרי מנוחה ארוכה, כדי לפנות את מבוהל, אתה חייב להיות אחרי מנוחה קצרה, כדי לפנות את רעב, אתה חייב להיות אחרי ארוחה, וכן הלאה וכן הלאה.
מזכיר לי דרך אגב קצת את נושא הלפיד, עם המצבים האלה.
אני חושב שהרעיון של המצבים נלקח בהרבה מקומות, אבל אני חושב שהדבר המקורי פה, או שיכול להיות שהוא נמצא גם ב-Into the Odd, אני לא קראתי את Into the Odd, אני חייב להודות, למרות ששמעתי עליו הרבה, זה שהמצב פשוט נכנס לך כבלוק לציוד. זה באופן כללי משחק שהוא מאוד מאוד מגניב בזה שהוא לוקח המון רעיונות של ה-OSR, ועושה אותם ממש במינימום של המינימום של מכניקה. יש לי עוד כמה דברים מגניבים לזרוק עליו שאני יכול להגיד אולי אחר כך, אבל זה ככה לגבי הטיפול שם בציוד.
בנושאות הלפיד באמת יש את גם את התנאים, אבל הם מרגישים לי פחות רלוונטיים, כי הם לא הגיעו אלינו מעולמות פראיים. מה שמיוחד, לא יודע אם דווקא לטובה, בנוסעת הלפיד, זה שיש את המקום המוגבל לציוד, אבל זה לא רק כמה פסים של ציוד שאפשר לסחוב, אלא ממש איפה הציוד הזה נמצא. זאת אומרת, שיריון אפשר לשים או בתיק, ושם הוא יתפוס ככה וככה מקום, או על הגוף, ואז הוא יתפוס את הגוף. זאת אומרת, לא יודע, חרב דוידנית אי אפשר לשים בתיק, וכן הלאה. למעשה חרב דוידנית זה חייב להחזיק כל הזמן בידיים. אין נדן לחרב דוידנית.
אם תסתכלו על הדף דמות ששלחתי של מאוס ריטר, אתם תראו שיש שם באינבנטורי, יש כאילו תיק, שיש בו שש מקומות, אבל אז יש שני מקומות על הגוף, כן? גוף עליון, גוף תחתון, ויש כאילו מין יד חזקה, יד חלשה. אז כן, יש פה גם כן איזשהו אלמנט של איפה דברים נמצאים על הגוף, ויכול להיות שיש לזה איזשהו אלמנט גם מכני במשחק. אני מודה שאני לא קראתי את כולו.
זה חמוד, זה נחמד, אבל לדעתי זה קצת מרגביל את ה... שוב, אני מחפש מצד אחד להפוך את המשחק שלי לכיפי ולהגיד על דברים מסוימים, אבל לא להעיק ולהגיד, מצב שבו אנשים לא יגיעו, לא יתעסקו בזה כי זה מעיק. אז כן. זה נמצא פה וזה נמצא שם, זה...
אני רק אגיד שבדף הדמות של מאוס ריטר ממש כתוב מה ההשפעה המכנית של דברים, שמה שבידיים מוכן לשימוש, מה שעל הגוף אפשר לשלוף מהר, ומה שבתיק צריך לחפש.
כן.
זה גם
הרבה פעמים
קיים.
כן, אתה צריך לעשות איזשהו takes an action to retrieve an item. אתה במילים אחרות אומר שאתה אפשר פשוט לקרוא את מה שכתוב.
תראה, לא בכל השיטות המכניקה נמצאת בדף הדמות.
כן, כן.
נכון. טוב.
כן, אז מה עוד? תספר לנו איזה עוד...
עוד דבר שרציתי לשים במשחק שלי, שהגיע מפעם, זה קיים גם בשיטות אחרות, מאוד, עניין של נקודות ניסיון. עכשיו, עולמות פרי לא מאמינה בנקודות ניסיון. פעם זה היה סוג של, הייתה מקבל נקודה 2-3 ועולה דרגה, סוג של דרגה, התקדמות. בקמפיינים של Pathfinder בעולמות פראיים יש לכם את מה שאתה checkpoints, שבו כולם עולים מקבלים התקדמות. פה אמרתי משהו אחר, אני שוב לקחתי רעיון מתוך ה-Golden Glory, שיפצתי אותו קצת והמשכתי אותו הלאה, והכלל נקרא In for the Gold. מה זאת אומרת? על כל פיסת זהב שאתם מוצאים מהמבוך ומבזבזים בציוויליזציה שלא בעבור ציוד רגיל, אוכל רגיל או שינה, אתה קיים נקודת ניסיון.
בשביל רעבה.
כן, אתם מבזבזים אותו בהימורים, באוכל טוב, בשתייה, בסתם לפזר כסף, בלקנות בגדים מפוארים, כזה. יצאתי טבלה שאמרתי, אוקיי, על כל התקדמות בדרגה מתחילה צריך לבזבז 500 פיסות זהב לקבל התקדמות. אתם מתקדמים בדרגה מתקדמת, 1,000 פיסות זהב, מומחית זה כבר 2,500 וכן הלאה. זה נותן לי מצד אחד את האפשרות של, אוקיי, יש לכם, אתם הבאתם כסף מהמבוך, ויש לכם את הדילמה של, אוקיי, לקנות ציוד יותר טוב, או להשקיע בחפצי קסם, שלא יקדם אתכם מעבר לעובדה של חפצי קסם, או לקחת את הכסף ו... להעלים אותו תמועת התקדמות ונקודת ניסיון לפיתוח דמות. סוג של טרייד-אוף כזה של, אוקיי, יש לכם דילמה, עכשיו מה אתם עושים עם הכסף הזה?
זה מאוד אוסארי. הדבר המעניין הוא שבניגוד להרבה דברים אחרים ב-OSR, הוא נותן פה, וזה אגב כמובן אחד מהדברים ש... באים להוכיח לכל מי שטוען שה-OSR זה איזשהו מין תפיסה שהיא לחלוטין יש לה איזשהו היגיון פנימי מוחלט, ולא שהיא בחלקים שלה קצת מורכבת מכל מיני רעיונות שונים שלא תמיד הם זה. הרעיון הזה הוא בעצם סוג של רעיון של לתת מוטיבציה חוץ משחקית, כן? בתוך המשחק אתם רוצים להרוויח כסף כדי לעשות דברים בתוך המשחק, אנחנו נותנים לכם את ה... בעצם נותנים לכם סוג של את דחף הרהב וההרס העצמי ואת ה... וה...
הוללות.
דרייב ההרסני הזה, שנמצא בהרבה מאוד סיפורים אצל, אצל, אצל הרפתקנים, ואתה נותן להם את זה בעזרת איזשהו מערכת, מערכת מכנית שמחזקת את הנותנת לזה איזשהו מין חיזוק לכיוון הזה. אני מאוד אוהב, זה מגניב בעיניי, זה בעיקר מאוד מאוד מחזק, מחדד את האופי של המשחק, וגם בעיניי שווה כאילו להגיד את זה גלוי. כן, אתם אמורים להיות האנשים האלה.
אגב, מבחינתי, יכול להיות מצב שבו הכהן יגיד את כל הכסף שהרווחתי נותן למנזר שלי.
כן, כן.
וזה מבחינתי אותו דבר בדיוק.
אבל אז ההתמודדות שלו היא בין, כאילו זה בדיוק אומר, ככל שאתה יותר מושקע בהרפתקנות, אז זה החיים שאתה הולך אליהם.
כן.
כן. זה טיפה נוסעות הלפיד. טיפה מזכיר לי את העניין הזה בנוסעות הלפיד, של זה שאתה צריך לעשות את הדברים ההרסניים כדי לקבל את הנקודות ניסיון. את ההתאוששות או משהו כזה, לא נקודות ניסיון.
כן, זהו, אתה, אתה, אתה צריך להתנהג לפי, ה, לפי הצדדים הלא טובים של הדמות שלך כדי לקבל את הנקודות שבעזרתן תתאושש אחר כך במחנה.
כן, זה קטע שעדיין לא, ששיחקנו את הנוסעות הלפיד, לא הגענו לזה. וזה קטע דווקא שכן, רציתי להסתכל ולראות המכניקה הזו, ולא הייתי שם.
האמת היא שזו מכניקה שהיא מאוד מתה, ובגלל זה הרבה אנשים לא אוהבים אותה, כי...
וזה מה שסקרר אותי בה.
כי אין באמת קשר, זה שאתה איש לא מושלם לא אומר שעכשיו יותר קל לך להחלים מפציעות.
כן, ברור.
כן, אבל זה בדיוק מה שאני אומר, זה משהו שמעודד אותך אבל להשתמש בדבר הזה, זה כאילו...
זה מעבר למעודד, זה מחייב אותך, אם אתה לא תשתמש בזה אתה תמות.
כן, לגמרי. anyway, כשתרגמו את Pathfinder ברום הפרעים, וזה לא באשמת מתרגמים חס וחלילה, זה פשוט לא היה בספר של Pathfinder, יש רשימה שלמה של חוקי סטינג, חוקי עולם, שקיימת בתוך ה-Savage World Adventure Edition, ה-SWAD, לקשר גם לזה, הנה זה פה, ספר מגניב וכיפי עם האיש בשלג, יש שם רשימה של חוקים שאפשר להוסיף למשחק, חוקים אופציונליים, שמשנים אותו טיפה. אתם כאילו פוקוס על דברים אחרים. לדוגמה, יש במשחק נקודות שנקראות בניז, בנפיץ, בעברית תרגמו את זה כהזדמנות פז, שבה אתה יכול להשקיע, כל שחקן מקבל 3 נקודות כאלה בתחילת סשן, והוא יכול להשקיע אותם בכל מיני שורה של דברים. במקביל, גם המנחה מקבל נקודות שכאלה, נקודות פז שכאלה, בניז, שיכול להשקיע בשורה של דברים, מצד המפלצות, והדבשים שכנגד הדמויות.
ולתת להם את הבונוסים.
בדיוק, לתת להם בונוסים. לתת להם אפשרות להתחמק מגלגולים, לתת גלגול מחדש, לעשות ספיגה של נזק, וכאלה. יש חוק שנקרא Hard Choices, ברירות קשות, שאומר כזה דבר. המנחה לא מקבל נקודות פאזל, לא מקבל בניז, אני לא מקבל כלום. השחקנים מקבלים את השלוש שלהם. 4 אם אתם... בעלי מזל, ששתיים אתם חסרי מזל, אבל קיים את הפול שלכם. כל נקודה שבה שחקן משתמש כדי לעשות משהו, עוברת לרשות המנחה. ואז המנחה יכול לעשות משהו בעבור המפלצות שלו. ואז אתה חושב פעמיים, לפני שאתה משלם את הבני, את הפז שלך בעבור משהו, כי אתה יודע שהדבר הזה אחר כך יבוא אליך בהפוכה. זה לא OSR, אבל זה סוג של...
זה מאוד מגניב, וזה מזכיר לי משחק סיפורי כמובן, מאוד, דווקא מאוד קרנצ'י ומורכב, יש כאלה, שנקרא טק נואר, שזה משחק סייבר פאנק, יש גם את מק נואר שמוסיף לו מקים, שזה משחק סיפור סייבר פאנקי, מאוד קרנצ'י ומוזר ומעניין, ואחד מהדברים המגניבים שיש בו זה בדיוק מכניקה סביב הדבר הזה, שיש איזושהי אופציה שיש לך שנקראת פוש די, שזה נותן, שיש לך איזה קוביות שאתה יכול להוסיף לגלגול שלך כדי לשפר אותו, אבל אז כל פוש די שאתה משתמש בו עובר לידי המנחה, והמנחה יכולה להשתמש בזה כדי כמובן לעשות לך את החיים קשים, והדבר הזה אמור, היות שנקרא, זה נקרא טק נואר, הרעיון פה הוא לעשות סייבר פאנק בנוסח נוארי, ואחד מהטרופים הז'אנרים הכי מוכרים של הנואר, זה זה שהגיבורים חוטפים מכות, נדפקים ונהרסים בדרך לזה שהם יצליחו, אז על כל הצלחה שלך אתה צובר כישלונות, על כל כישלונות שלך ועל כל קשיים שהמנחה מעביר אליך, אתה מקבל בעצם הזדמנויות שמחזקות לך את הקייס לפעם הבאה, וזה יוצר איזה מין דינמיקת גלים כזאת של עכשיו אתה, זה הגל של השחקנים, אחר כך זה הגל של של המנחה. אז מגניב, זה מעניין, אנחנו נקשר גם לזה. המשחק משוחק בתחילת העונה השנייה של Friends at the Table. הם עצמם החליטו אחרי 10 פרקים שהם הקליטו עם זה, שזה לא האופציה הכי טובה למשחק מוקלט, למרות שזה יצאו משחקים מאוד מעניינים, אני אגיד, אבל זה ברור שהם קצת מסתבכים שם עם המכניקה, ובסוף הם אומרים, זה קצת הרבה עבודה בשביל, בשביל מה שאנחנו, כאילו בשביל משהו שמוקלט. אבל לדעתי שווה הקשבה, וטוב, זה גם עונה מדהימה, כאילו מה שקורה איתה אחר כך, שהם עוברים אחר כך לדספרול, שזאת שיטת מנוע אפוקליפסה, שהיא סייבר פאנקית, הם עושים שם גם כן דברים מאוד מאוד מגניבים, וזה היה קצת ארוך למשהו שהוא מהצד. זהו.
דבר אחד עושה בחוקי הסטינג שהחלטתי להכניס, שהוא מגניב, הוא נותן קצת פן ריאליסטי למשחק לדעתי, הוא מה שנקרא גריטי דאמג'. גריטי דאמג' אומר כזה דבר, ברגע ששחקן, או ברגע ששחקן, כן, שחקן יקבל נמות בראש, ברגע שדמות חוטפת נקודת נזק, היא מגלגלת בטבלה של טבלת פציעות, לא סתם נקודת פציעה, אלא ממש פציעה, זאת אומרת, יש לכם פציעה ביד, ברגל, whatever, ואתם גם סובלים ממחסרים בהתאם, אתם חטפתם חרב ברגל, אוקיי, אתם מתחילים לצלוע, ברגל שלך כמה שתירפור וכדומה. לדעתי זה מוסיף טיפה אלמנט של ריאליסטי למשחק הזה, טיפה יותר גריטי, אפשר לומר.
זה מגניב, אני רק, שוב, בחוסר היכולת שלי לא להעיר, אני אומר, גם אחד מהדברים שאני חושב שמוסיפים המון המון תחושה באמת ריאליסטית להבין בעלתה, זה בדיוק הפציעות שמתוארות עם תיאור, זאת אומרת, אומרים לך, לא, כאילו, ההשפעה המכנית שלהם היא בסוף לפי התיאור שלהם, אבל אתה נותן איזשהו תיאור. אני עכשיו חטפתי מכה בראש ואתה מחליט אם זה קל, בינוני או קשה, כן?
זה הקוביה מחליטה, אגב. זה שומש טבלה שאתה מגלגל עליה ואתה יודע האם ככה או ככה. יש קטע דרך גבוה סארי, נגיד, אני לא זוכר באיזו שיטה זו הייתה, שבערך כל דבר מגלגלים איפה פגעת, זה 5 טבלות, אתה יודע מה פגעת.
רול מאסטר.
זה מאוד רול מאסטר, לא גבוה סארי, אבל כן.
לא משנה. כשאתה מדבר על אוסר, גם מדבר על מה היה פעם, רול מאסטר זה די פעם.
כן, כן, אני לא נגד, אני...
הבעיה עם טבלות כאלה זה לפעמים הן יוצרות פציעות שהן ממש משנות לגמרי את הדמות. נגיד, רצתי פעם מהארצות האסורות, ויצא ששברו לאחת הדמויות את הצוואר, ועכשיו מה נעשה, מה נעשה? מזל, מזל שזה נגמר ב-TPK ולא הייתי צריך להתמודד עם זה.
תשמע, אבל תראה, אם זה משנה את הדמות בצורה כזו או אחרת, וואה, זה חלק מהמשחק. סורי, אז יש לך מעכשיו, חטפת מכה בפנים, אוקיי? יש לך עכשיו פנס, ויש לך את הקושי של אגלי שמכוער, כי יש לך פנס על הפרצוף, מצטער, זה המשחק.
כן, השאלה היא אבל באמת אם זה פחות או יותר המקסימום, חוץ מאשר מכות שהורגות אותך במכה, או שבאמת יש כל מיני קטיעת איברים ושבירת צווארים ודברים כאלה.
זהו, הטבלה הזאת היא לא ברמה של קטיעת איברים וכדומה עד כדי כך, הטבלה ברמה של ברגע שאתה חוטף נזק, אתה מגרגש, אתה בודק איפה אתה חטפת את הפגיעה הזו, ובהתאם לכך אתה מתקבל קשיים. זאת אומרת, חטפת ברגל, אתה מעכשיו צולע עד שתרפא את זה. אתה חטפת בפרצוף, יש סיכוי שתהיה עיוור עד שתרפא את זה. נותן טיפה נופך נוסף לפציעה שלך.
האמת שזה בכלל לא דומה ל-OSR, אבל זה קצת מזכיר לי את הפציעות בפייט. שבהן הנקודות פגיעה שלך זה בעצם יש לך שורות של אספקטים בשווי של נקודות. נגיד אם חטפת שתי נקודות נזק, אתה יכול לקחת אספקט של שתי נקודות, או של ארבע נקודות, אם אין לך כרגע אספקטים של שתי נקודות. ואם ממש ספגת המון נזק, יש איזו אופציה לקחת אספקט, אני חושב, של שמונה נקודות, שהוא פציעה ממש קשה, ואז בסוף ההרפתקה אתה יכול להחלים ממנו, בסוף הקשת העלילתית, אבל במחיר של שינוי אחד משלושת האספקטים שהם הליבה של הדמות שלך. זאת אומרת, ספגת פציעה כל כך קשה שזה שינה את מי
שזה שינה משהו.
שינה לתמרות שלך.
אספקטים, למי שלא מכיר את פייט, בכל זאת אנחנו מדברים על אספקטים, אז צריך להגיד על זה מילה. אספקטים בפייט הם בעצם סוג של תיאור לגבי הדמות, או לגבי דבר אחר בעולם, שעם התיאור הזה אפשר בעצם לעשות דברים, יש מכניקות שאפשר לעשות איתם, שמשתמשות בתיאור הזה, או כדי להשיג דברים חיוביים. אתה יכול להגיד, בגלל שאני, כאילו לפעמים, כן, אני יש לי איזושהי פציעה נוראית, ואז אני משתמש בזה בצורה יצירתית כלשהי. הנה, כמו שעשיתי עכשיו. אני לא, אני אף פעם לא הייתי מאוד טוב בדבר הזה, אבל זה מה שאפשר לעשות בפייט.
עוד משהו שחשבתי, וזה לא עשה, זה יותר לקוח משיטות מוד חמש למעשה, כי זה פחות או מה שאני מכיר מעבר, זה העובדה של המנוחה הקצרה והארוכה. אני לא זוכר שזה הפעם.
אני באמת לא זוכר כבר. היו פעם מנוחות קצרות?
זה לא היה, לא זכרו לי שהיה מנוחה קצרה פעם.
אני חושב שהיה בדוחה של לילה, וזהו.
אבל אני מאוד אוהב את הרעיון של... אני מאוד אוהב את הרעיון של באמצע שום מקום, טיפה לעצור לאיזה... שעה של התנחתה, שנייה לאכול משהו, אני נזכר.
ושיש לזה משמעות מכנית.
ושיש לזה משמעות מכנית, ולא סתם להגיד עצרנו. אז אני החלטתי שבקמפיין הזה, אם החבר'ה מחליטים לעשות מנוחה קצרה, במקום מוגן, כמובן, תחת שמירה, ולא סתם, אנחנו נחים שעה שעה פה, צריך להגן על החדר, פרמטר וזה, שמירה וכדומה, כל מי שנח, נקבל עם מני צ'ופר. או, סליחה,
זה מפז. כן.
כדי שאחר כך אני אקבל אותם חזרה, כן?
כן, כן, ברור.
אבל, למה זה מגיע בעצם? הרי מה המשמעות מנוחה קצרה במוד 5? אתה למעשה מחדש משאבים, אתה מחדש את הפעולות של... מבחינתי משאבים, אחד המשאבים העיקריים בעולמות פראיים, זה נקודת הפז הזו, שמאפשרת לך לקוסם לחדש 5 נקודות עוצמה. מאפשר לך לספור עוד נזק, מאפשר לך לעשות דברים נוספים בעולם. זה מבחינתי עוד משאב שאני נותן לחבר'ה שלי.
רגע, אתה מתכנן לדבר על הטבלאות האלה שהראית לנו של הזה? האלה של ההסתבכויות כשאתה מוציא את הכסף בעיר.
נכון, נכון, שכחתי מזה.
זה אחד המגניבים שאני ראיתי. לא, לא, זה פשוט הדבר שאני הכי התלהבתי ממנו.
זה מגניב, שכחתי להזכיר את זה עכשיו. אני יכול עכשיו להזכיר בכמה מילים.
תזכיר את זה, אני עוקף בתור, כי אני רוצה שתזכיר את זה, כי זה היה מגניב להלאה.
כשדיברנו על לבזבז כסף בעיר, כל פעם שמבזבזים כסף בעיר, שולפים קלף. הקלף הזה, יש לו 50% סיכוי שיצא משהו מגניב, שתיקח אתך הלאה להפתקה שלך. לדוגמה, אתה מתחיל עם, אם אתה מתי נחשים ואתה עשית מחקר קסום בכסף הזה, אתה מקבל לצורך עניין, אפשר אחת הפשוריות הוא, פלוס כשקוביית הספלקאסטי שלך, הטלת הלחשים שלך, תגדל בקוביה. או שתקבל לחש חדש נוסף, או שתקבל פלוס למשהו, או לחילופין שלמדת יותר מדי ופתאום החוכמה שלך ירדה בקוביה. או שפתאום למדת כל כך חזק וישבת יותר מדי שפתאום קוביית החוסן שלך ירדה לקוביה. זה ואותו דבר גם לגבי הוללים, שפתאום אתה שתית יותר מדי. כתוב בטבלה, שתית יותר מדי, אתה מתחיל את הסשן הבא שלך עם...
הנגובר.
רוח אחד למטה, זה הנגובר, כאב ראש, אתה, יש לך חוסן אחד למטה. כי יש לך כאב ראש, מתי זה יסתיים? כשתעשה עוד פעם... הוצאת כסף בעיר, זאת אומרת, אשכרה, עד הפעם הבאה שתחזור חזרה לעיר, אתה סובל מהמחסר הזה. או מהפלוס הזה, זה כאילו 50-50 שכזה. מגניב נורא. אני לא יודע אם אני לוקח את זה ב-100%, אבל...
יש שם עוד גם הדברים גם יותר סיפוריים כאלה, של להסתבך עם אנשים, להכיר אנשים, לפגוש כל מיני דמויות, מלא הזדמנויות להרפתקאות עיר מאוד מאוד מעניינות.
כן, לגמרי, זה ממש כאילו... זה מגניב, כאילו, אתה גם... מקבל נקודות ניסיון, וגם תעלול לצאת בזה קצת חבול להמשך הקמפיין שלך.
אבל זה חלק מהמשחק? כאילו, זה חלק ממה שעושים בעיר?
שתית כל כך הרבה שיש לך אין גובר, בוא. אתה חייב מחר לצאת לך עזרה למבוא.
קצת חבול מזכיר לי את... את מכניקת העיר של נסות הלפיד, שבה בעיקר כשאתה דמות מתחילה, יש סיכויים לא רעים שכשאתה עוזב את העיר לכיוון המבוך, בשער עומדים
נשים
הגובים, וידאגו שלא בטוח שתגיע למבוך.
כן, אתה חייב להם כסף. עוד דבר שרציתי לעשות שהוא לא לסרי יותר קטוליאני, זה לעקוב אחרי השפיות של הדמות. עכשיו, זה משהו שלקחתי מתוך הקמפיין שעשינו במלחמה המוזרה, שהיא מאוד קטוליאנית, מאוד קט משחקים על קטע של שפיות של אנשים. זה מופיע גם בקומפיינן של האימה של עמוד פרעים, שהוא כרגע רק לאקספלורר אדישן, לא לאדוונצ'ור, כי הוא קרסה אחת אחורה, אבל הוא עדיין מכניקה מגניבה ותופסת. וזה הולך ככה, לכל דמות יש מדד של שפיות. המדד השפיות הזה נגזר מקביעת הספירט, מקביעת ה... ברכה למילה בעברית. לא רוח.
נפש?
נפש, נפש, נפש. קוביית הנפש. כמו כל דבר בעולם פראים, זה הקובייה חלקי 2 ועוד 2. זאת אומרת שאם יש לי נפש או ספירט של 6, אז אני חלק 2 זה 3, ועוד 2 זה 5, יש לי 5 נקודות שפיות. ובכל פעם שאני פוגש למשהו שגורם לי לגלגל פחד, אני מגלגל פחד. נכשלתי בפחד, אני מאבד קוביית שפיות, נקודת שפיות. אני אשר על 4. פגשתי עוד משהו מפחיד אותי, איבדתי עוד פעם שפיות, אם נכשלתי בקיגול. כשהגעתי לשתיים, אני בעיה. מה הבעיה? אני מגגל בטבלה מסוימת, של מ-0 עד 25, אני חושב, גם תלוי לפי עוד כל מיני משתנים שם, שזה בסדר עולה לדברים הכי עזויים. כמו דוגמה לקבל עכשיו איזשהו קושי של חזיונות, או קושי של פרנויה מסוימת. אני מעכשיו פוחד ממקומות סגורים, שזה בעייתי במבוך. או משהו פרנוע של משהו ספציפי על זה, ולאט לאט הולך למקומות מוזרים יותר ויותר, כאשר אם אתה מגיע לאפס, אתה ככל הנראה כבר איבדת את השפיות שלך, ואתה צריך להיפרד מהדמות שלך, והדרך לקבל חזרה נקודות שפיות זה או לנוח מחוץ למבוך, משך שבוע, או לקבל איזשהו לחש של הקלה, או פשוט לעשות R&R, איכשהו, איפשהו. זה בחברות האוסף החוקים שהנדסתי וקיבצתי לקמפיין שלי של ברומז.
אני אתן רפרנס גם לדבר הזה. אני חושב שהדבר הזה מתכתב בצורה מעניינת. הרעיון הזה של לשלב OSR, השפעות OSR עם אימה, די מתכתב לדעתי עם המחשבה מאחורי טרופי גולד נגיד, לא איתי.
אין שם את העניין של השפיות, יש שם השחתה, אבל...
אבל לא, אני דווקא דיברתי יותר ברמה התמטית של להגיד עכשיו אנחנו ב-OSR בעצם, כאילו, אני חושב שזה גם דבר שבאמת קיים ב-OSR. ב-OSR יש אלמנט של אימה.
כן,
לא תמיד מכירים בו ברמה המכנית.
אז אני רוצה לתת אספקט מכני כדי שאנשים יבינו שהדמות כרגע מרצה מעורער. אתה כבר על 3 נקודות שפיות. בואו, אתה צריך לנוח קצת מהמבוך. אתה חייב לדוח במבוך.
אני מודה שכששיחקתי D&D בתור טינג'ר לא היה פחד, וזה שזה לא מופיע בחוקים זה אחד כנראה הגורם העיקרי לזה.
כי זה לא מופיע.
אי אפשר באמת להפחיד את השחקנים.
נכון. אלא אם כן אומרים להם, אתם אמורים לפחד. הדמות מפחדת עכשיו.
הדמות מפחד, גלגלת גלגול פחד ונכשלת, אוקיי, עכשיו אתה מפחד, יופי. הוא מפחד, אוקיי, ירדת כל נקודה בשפיות שלך, אתה כבר לא כזה, אתה מורה כבר. אני חושב שזה, שוב, לקחתי את זה בעיקר, כי התעסקתי בזה בזמנו במלחמה המוזרה, וזה היה חשוב לי לראות את המצב של הנפשי של השחקנים שלי. בהתחלה שיחקתי עם רעיון שאולי לעשות איזשהו משהו ממש כמו נקודות פגיעה רק בשפיות, אבל הגעתי למסקנה שזה הרבה יותר נכון לעשות ככה.
בעיקרון מבחינת שפיות דווקא הייתי הולך לכיוון של טרופי דארק, כי מרגיש לי יותר קטולואידי שכזה, גם כי כן. בעצם אין בו מכניקת קרב. אם זה קרב פשוט, אז אתה יכול לנצח דרך פעולות ושימוש ביכולות שלך, ואם זה קרב קשה, אז אתה לא תגלגל, אתה צריך להתחבא או משהו כזה, אתה לא יכול לנצח אויבים חזקים. וגם בגלל שאין, קודם כל, אין ממש דרך להוריד את השחטה בדארק וגולד. כן, יש דרך כזאת, כי זה משהו שנועד למשחק יותר ארוך טווח, לעומת דארק שנועד לאחד פעמים.
להרוג את כולם בשני סשנים?
משהו כזה, בשני סשנים נשמע לי הרבה, אבל בסדר.
זה מה שג'ייסון קורדובה טוען, שזה הכי טוב בשני סשנים.
אוקיי, אז אני אנסה ליישם את זה, אבל... אבל אם אתה כבר כן מצליח להוריד השחטה, זה דרך בגידה בקבוצה. זאת המכניקה. וזה...
כן, אבל נראה לי שזה באמת לכיוון יותר אפל.
זה לא כל כך משהו לחפש.
לא, כי זה משהו שמיועד לחד פעמים. אתה יודע, אם תגיד, אנחנו עושים עכשיו שני סשנים לתוך המבוך, אז סבבה, אפשר להכניס בגידה בקבוצה. כשאתה עושה קמפיין, זה באמת לא מתאים.
אני אגיד לך מה אני חושב על הדבר הזה, אבל עודד, אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד בחירה של כיוון לגבי איך נגיד מתייחסים למשהו כמו ברומייז, כי ברומייז זה מין מבוך נורא נורא גדול, נורא נורא מסובך, יש בו המון המון דברים, וכיוון אחד שהוא יכול להיות בו זה סוג של פאן האוס כזה, יש בו מלא דברים ואנחנו נכנסים והולך להיות לנו מגניב, והדמויות שלנו ימותו שם וזה יהיה מגניב, ואנחנו נביא דמויות חדשות והם ימותו גם כן, ואפשר להגיד, וואלה, אתם נכנסים לאחד מהמקומות הכי מפחידים בעולם, ואתם הולכים לנסות להוציא משם אוצרות. ואתם תוציאו כמה שיותר מהר, ותנסו לברוח, כי המקום הזה הוא זוועה. ונראה לי שאתה הולך לכיוון הזה, וזה מגניב.
נכון. וזה מזכיר לך מה הראשי תיבות האמיתיים של OSR. Oh shit, run.
אני חושב שזה old shit rules.
יפה.
יש קטע דרך אגב בברומז שהוא כתב בפירוש ש-OSR זה Oh Shit Run, וזה הקו המנחה שלו להרפקה הזה.
יפה.
הוא בנימה אופטימית זו.
חברים, אני חושב שאנחנו מצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי. מה אתם אומרים? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
לא, לא השארת לי זמן להתאמן על זה שתעולה זה 10 דקות.
תתלונן, תתלונן.
אני הולכתי לא להתעכב על זה. זה לא באמת אלמנטי.
עכשיו אם תזכיר את זה, אז אני אגיד, טוב, הייתי רוצה להגיד משהו, אבל כבר אין זמן, הפרק הזה.
אבל אסור.
אז נעשה בסוף, זה הרביעי. אוקיי,
את זה אני אשים בפוסט קרדיטים.